אוקיי, אז הערב אנחנו מתחילים ערב יום הכיפורים, כאילו הלילה ומחר זה ערב יום הכיפורים, ועל פניו זה סתם עוד יום לפני היום הגדול הרציני, יום כיפור. אבל מתברר שערב יום הכיפורים בפני עצמו יש לו אפיון וחשיבות כמעט לא פחות מיום הכיפורים. זאת אומרת, הם שני חלקים מאותו פאזל. אז עכשיו, מה החשיבות של ערב יום הכיפורים? אז אפשר ללמוד את זה מתוך הגמרא, וזה מה שאני רציתי לעשות, לעבור איתכם על כל מיני סיפורים בתוך הגמרא שהם מסבירים מה היו אנשים עושים בערב יום הכיפורים. אני עברתי על הגמרא הזאת, חיפשתי בגמרא איפה זה מופיע, או ערב יום הכיפורים, או מעלי דה יום הכיפורה, מעלי זה ערב בארמית, ואז מופיע 21 פעמים בתוך הגמרא כל מיני סיפורים. חלק מהם הם סתם הכנות, כאילו להכין את הקורבנות, להכין את האוכל, להכין דברים עבור יום הכיפורים. אבל יש 14 סיפורים שהם כל מיני סיפורים בין אנשים, ולא הבנתי כאילו מה הקשר ביניהם חוץ מזה שהם התרחשו בערב יום הכיפורים. וזה היה כאילו מוזר, חלק מהסיפורים, אז מה זה משנה איזה יום זה התרחש? בסופו של דבר, אחרי שקראתי אותם, אז נזכרתי במשנה, והמשנה הוא המקור הראשון בדף שלנו. כתוב, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. זאת אומרת, יום הכיפורים זה דבר טוב ויפה, ובאמת אנחנו מוחקים את כל העבר ומתחילים מחדש, אבל זה מתחילים מחדש עם הקדוש ברוך הוא. אם יש לנו איזשהו בעיה, פגיעה, עניין עם מישהו אחר, יום הכיפורים לא עוזר. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים, אני אומר, לטפל בערב יום הכיפורים. אנחנו רואים את זה בשולחן ערוך, שהוא בעצם נותן כותרת להלכות האלו. הוא אומר, שולחן ערוך אור החיים, הלכות שיפייס אדם חברו בערב יום כיפור. אז איכשהו, ערב יום כיפור זה היום ללכת ולהתפייס עם אנשים. ועד כדי ככה, משנה ברורה אומר פה ככה, אז זה המקור השלישי בדף, אף על פי שגם בשאר ימות השנה מחויב לפייס למי שפשע כנגדו, מכל מקום, אם אין לו פנאי, הוא ממתין לפייסו על יום אחר, אבל בערב יום הכיפורים מחויב לתקן הכל. אז מה שזה אומר, שנכון, בעצם כל יום אנחנו צריכים ללכת ולהשלים עניינים עם אנשים, אבל לפעמים זה קשה, לפעמים זה לא יוצא לנו, אז בסדר, אומר ההלכה, אתה יכול לחכות, אבל כשאתה מגיע לערב יום הכיפורים, אתה חייב. זאת מצווה דיומה, להתפייס עם אנשים. עכשיו, לצוות את זה בתוך ההלכה, אז יפה מאוד, כל אחד יכול לצוות, אתה חייב להשלים פלוני עם פלוני, כן? אבל באמת, לעשות את זה, להתפייס עם אנשים שיש לך בעיות איתם, זה מאוד קשה. מאוד קשה. אז אני אומר שאולי זאת סיבה אחת לפחות שגמרא טורחת להביא לנו 14 סיפורים. 14 סיפורים אך ורק על העניין הזה, איך אנשים מתפייסים אחד עם השני. זה מאוד מעניין. אני רוצה, כאילו, 14 סיפורים זה די ארוך לעבור על כל אחד. אני רוצה לקחת דוגמאות פה שם ולהיכנס לסיפורים ולראות עד כמה זה חשוב, עד כמה אנשים הלכו באמת להתפייס אחד עם השני. עכשיו, וגם החומרת העניין. הדבר הראשון, זה כתוב פה בין קונה למוכר. אז בין קונה למוכר זה בין בעצם יחסים יומיומיים, כן? אז אנשים חייבים, תביא כיסא. אנשים חייבים אנשים חייבים בעצם להתפייס, הקונה והמוכר, אוקיי? אז עכשיו כתוב פה, זה הסיפור הראשון, רב היה לו עניין עם טבח אחד שחטא כנגדו, אוקיי? אז איכשהו הטבח בעיר, הוא בעצם פגע ברב. עכשיו, כשלא בא לפניו להשלים איתו במעלי יומא דכיפורי, אז בערב יום כיפור רב מחכה, חייב להיות לפחות בן אדם אחד שבא, שהאיש הזה הוא חייב להשלים איתו. אז עכשיו אמר לעצמו רב, אלך אני לפייס אותו. אז הוא אומר, בסדר, האיש הזה הוא בור, אני לא יודע מה, הוא לא יודע הלכות, אז רב הולך עליו. עכשיו, פגע בו רב הונה בדרך, אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, לפייס לפלוני. אמר רב הונה, הולך אבא לגרום למותו של מישהו. אז עכשיו, מה שקורה, רב הונה רואה רב, ורב אומר, אני הולך לפייס למישהו, הוא יודע שרב לא פגע באף אחד, זה אומר שהשני פגע בו, ואיכשהו זה כל כך חמור שהוא אומר שזה יגרום לשני למות. אז בואו נראה מה קרה. הלך ועמד לפניו, אז רב הלך לטבח הזה ועמד בתוך החנות. הטבח היה יושב וחותך ראש בהמה. הוא הרים עיניו וראה את רב, אמר לו, אבא אתה. אז אבא זה שם של רב, אז הוא קורא לו בזלזול, אתה אבא, כן? אז הוא אומר, לך, אין לי עניין איתך. תוך כדי חיתוך ראש נשמת עצם והיכה אותו בצוואר ומת. עכשיו זה די דרמטי, זה די מזעזע, אבל הגמרא באה להדגיש עד כמה זה חשוב ביום, ערב יום הכיפור להתפייס, ואם מישהו בא להתפייס, אתה לא עומד ואומר לך מפה, כן? הוא בא לקראתך, אז אתה חייב כאילו לקבל. זה חשוב א' ללכת, וזה חשוב לקבל ולסלוח. ערב יום הכיפורים זה היום לסלוח לכל בני אדם, זה לא היום להגיד אז לך מפה. אוקיי, אז הסיפור השני הוא סיפור בין עובד ומעביד. תמיד את 14 סיפורים האלו אתה יכול לחלק אותם, אתה יכול לחלק אותם בין כל מיני יחסים בין אדם לחברו. אוקיי, בסדר. אז עכשיו המקור השני שכתוב בין אדם, בין עובד למעביד, כתוב ככה, תנו רבנן, הדן חברו לסחף זכות, דנין אותו לזכות. סליחה, הדן חברו לסחף זכות, דנין אותו לזכות. אז בעצם הם מלמדים שבעצם ברגע שאתה דן מישהו אחר לכף זכות, אז גם אחרים דנים אותך לכף זכות. ועכשיו הסיפור הזה מתוך הרבה סיפורים, רשימה של סיפורים שצריך לדן לכל אחד לכף זכות. אבל זה גם קרה בערב יום הכיפורים, אז הוא מלמד גם העניין שלנו. אז כתוב פה ככה, מעשה באדם אחד שירד מגליל עליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו, כאילו העובד למעביד, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי מעות. אמר לו העובד, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי כרית וקסתות, אין לי. הפשיל כליו לאחוריו העובד והלך לביתו בפחי נפש, כאילו מאוכזב, ברור, הוא עבד 3 שנים, לא קיבל כלום, עכשיו הוא חייב לחזור הביתה בידיים ריקים, כן? והוא לא צעק, הוא לא עשה שום דבר, זה ערב יום הכיפורים, כן? אז אחרי זה, אחרי סוכות, אז זה הסיפור ממשיך, אני סתם אגיד את זה בחוץ, אז בעצם המעביד בא לבית שלו בגליל העליון, משלם לו ושואל אותו, תראה, כשאמרתי לך שאין לי שום דבר לשלם לך, אז מה חשבת? אז הוא אומר, תראה, חשבתי שאולי כבר נתת למישהו אחר, כבר זה בבנק, אתה זה לא נזיר, כל מיני תירוצים. ואז המעביד בעצם פורץ בבכי ואומר, בדיוק ככה זה היה, רציתי לשלם לך, אבל לא יכולתי. אז אני כל כך שמח שדנת אותי לכף זכות, והנה הכסף שלך. אז עכשיו, שוב, זה עניין של דן לכף זכות, אבל זה קרה בערב יום הכיפורים, בגלל שערב יום הכיפורים זה היום להשלים עם אנשים ולא להתחיל עם אנשים, כן? אוקיי, הסיפור השלישי פה זה בין עמיתים, כאילו אנשים שעובדים ביחד, כן? יש שלושה כאלו, אני ציינתי אותם א', ב', ג', אנחנו נקרא רק את א'. כתוב פה ככה, רבא ברי דרב יוסף בר חמא, היה לו עניין עם רב יוסף, כך שרבא היה חייב לפייסו. אוקיי, אז יש רב, יש רבא ויש רב יוסף, ורבא פגע איכשהו ברב יוסף, אוקיי? כשהגיע מלי דקיפורי, אמר, אלך לפייסו. אז הוא יודע שהוא פגע בו, הוא יודע שיש עניין איתו, אבל הוא גם, הוא רב, הוא איש גדול בעם ישראל, הוא גם מחכה לערב יום הכיפורים. זה לא דבר פשוט לפייס ולהתפייס עם אנשים. אז הוא גם, היא חיכה, אבל כשהגיע יום, ערב יום הכיפורים, אז הוא הולך לפייסו את רב יוסף. הלך ומצא את משרתו מוזג לו כוס יין. אז בימים האלו, אז יין זה לא שאתה סתם מוזג מבקבוק, אלא היה מרוכז והיית צריך להוסיף מים ולעשות את זה מיוחד. אז יש לרב יוסף איזשהו משרת, רב יוסף היה לו משרת, אולי הוא היה ישיר, אבל בטוח היה עיוור. אז יכול להיות שהמשרת בגלל שהוא היה עיוור. בכל מקרה, המשרת שלו מוזג לו כוס יין, ואז כתוב פה, אמר לו רב חם, רבה, תן לי ואמזוג לו אני. ואז המשרת נתן לו ורבא מזג אותו. כשטעמו רב יוסף אמר, דומה מזיגה זה למזיגה דרבא ברי דרב יוסף בר חמא. אז הוא שתה והוא מכיר, רבא כנראה הוא איש מומחה בזה, הוא כן עושה אולי ברמן בצד, לא יודע מה. בכל מקרה, אז רב יוסף הכיר בזה. עכשיו הוא יודע שיש להם איזשהו עניין ביניהם, ואז מה הוא אומר? אז הוא אמר לו, אני הוא, כאילו רבא אמר לו, כן זה נכון, זה אני פה. אמר לו רב יוסף, אל תשב על רגליך עד שתפרש לי אלו הפסוקים שאיני מבין אותם. כן? אז מעניין, הנה יש איש אחד שפגע באיש השני, הוא לא הלך עליו ואמר לו, תסלח לי, פגעתי בך, משהו כזה, לא. בלי מילים, הוא עשה לו איזושהי טובה. ואז השני לא אמר, למה אני, יש לי עניין איתך, למה אתה לא אומר סליחה? לא, הוא הבין. כן, אנשים יכולים לדבר לא במילים. אנשים יכולים לדבר בסמלים, אנשים יכולים, כאילו, ברגע שהוא הגיע אליו, והשני הכיר שהוא עשה לו טובה, אז הוא רוצה להתפייס. אז הוא לא עושה עניין מזה. הוא מיד, וגם הוא לא אומר, סלחתי לך, כאילו אני מבין. לא, הכל בלי מילים. הוא פשוט שינה את הגישה שלו ואמר, תלמד אותי את הפסוקים האלו. אז זה איך שזה צריך להיות. כל אחד ואחד צריך לחשוב מה לתקן, וזה לא אומר שאתה חייב ללכת ולהגיד, תראה, אני יודע, בהשנה אני פגעתי בך ותסלח לי. זה לא צריך להגיע לרמות כאלו. אתה פשוט יכול לשנות את הגישה שלך איתו, והוא מבין וגם משנה והכל, והכל מושלם. אוקיי. עכשיו יש עוד שני, יש כמה סיפורים פה. את הסיפור השני, כאילו שזה שלוש ב', זה מדובר על רב שפגע, או תלמיד שפגע ברב, ברבו, ואז הוא היה צריך ללכת לא פעם אחת. השולחן ערוך פה, איפה שאנחנו לא קראנו, אבל בשולחן ערוך כתוב שאתה צריך ללכת שלושה פעמים. אם מישהו אומר לך מפה, אז אתה הולך עוד פעם ועוד פעם, שלושה פעמים, ואז אתה פטור מללכת. זה מעניין, זה קרה לי פעם שפגעתי בחבר שלי, ולא דיברנו זמן מה, ואחרי זה התחלנו לדבר באימיילים, אבל לא יכולנו כאילו סתם להתעלם. אז אני אמרתי, אני מצטער שמה שעשיתי, לא התכוונתי וכו'. הוא השיב לי, לא קיבל. שוב פעם שלחתי לו, סיפרתי יותר, שוב פעם לא מקבל. פעם השלישית, הוא קיבל, שינה את דעתו, ועכשיו אנחנו רוכבים, כאילו היינו חברים ברכיבה אופניים, ואז עכשיו אנחנו רוכבים שוב. אבל זה לקח באמת שלושה פעמים. עכשיו, מה שמסופר פה, וגם בגמרא, מה?
זה לא צירוף מקרים.
לא, לא, לא. ואז מה שמסופר פה, זה שאם זה תלמיד ורב, שלושה פעמים זה לא מספיק, אתה צריך ללכת עד שזה ייגמר. וזה מה שסופר גם בגמרא פה, שהוא הלך 13 פעמים. זה היה סיפור עמוק, אבל אין לנו, כמו שאמרתי, הרבה זמן ללכת לכל אחד. אם אתם תהפכו את הדף, אז הסיפור שמצוין רביעי, אז זה בין כהן לעולי רגל. אז זה כמו, לא יודע, רב בקהילה בבית כנסת, ושוב פעם זה עניין של לפייס וליצור קשרים טובים אחד עם השני. עכשיו, בסיפור החמישית זה בין איש לאשתו. איש לאשתו זה די חשוב. כן? אז מה כתוב פה? רב רחומי היה מצוי לפני רבא במחוזה. זה אומר שרבא במחוזה, מחוזה זה איזשהו עיר, רבא היה ראש ישיבה, והאיש הזה, רב רחומי, אז הוא לומד שם. ואז כתוב, הוא היה רגיל לבוא לביתו כל מלי דיומא דכיפורי. אז עכשיו, אנחנו צריכים לשים קצת ראש אחר. בזמנים של הגמרא, אז זה לא היה שאתה יכול לקפוץ באיזשהו אוטובוס או איזשהו מכונית וללכת מהגליל לדרום או משהו כזה. זה לוקח המון המון זמן, זה לוקח המון המון כסף, אנשים לא עובדים ויש להם הרבה כסף וכולי. אז על מנת להישמר על מצב התורה, אנשים היו מקדישים חיים לזה, או כמה שנים, או אפילו יותר מזה. ואז מה זה אומר להקדיש שנים ללמוד תורה? הם היו הולכים לאיזשהו עיר, לאיזשהו ישיבה, ונשארים שם כל השנה. ומדי פעם, תלוי על הנסיבות, הם חוזרים הביתה. היום אנחנו לא יכולים כל כך לתפוס את העניין הזה, אבל אלו המקרים. אז אנחנו צריכים להבין את, את צורת החיים שלהם. כל אחד היה מקדיש פרק זמן, הולך וללמוד ולא חוזר, אלא אם כן היו דברים חשובים. אז עכשיו, היה איש אחד בשם רב רחומי, והוא היה לו אישה, והם הסכימו ביניהם שהוא הולך ללמוד, אבל הם גם הסכימו שהוא חוזר ערב יום הכיפורים. עכשיו ממשיך הסיפור. יום אחד המשיך בלימודו ושכח לחזור הביתה. אז הוא היה מושקע בלימודים וזה, ואז לא היה לו זמן ולא חזר. מה קרה? הייתה אשתו מצפה לו. עכשיו הוא בא, ולא בא. הצטערה וזלגה דימה מעיניה. בעלה היה ברגע זה יושב על הגג. התמוטט הגג מתחתיו ומת. עכשיו זה גם, שוב פעם, עוד סיפור מאוד מזעזע, מאוד קשה, אבל גם מדגיש את החשיבות של כל העניינים פה. קודם כל אנחנו מבינים שהיחסים בין איש לאשתו הם מעל הלימוד תורה. כאילו אם הסכמנו, וזה נכון שיש חשיבות ללמוד תורה, אבל גם יש חשיבות לשמר על שלום בית ועל היחסים בין איש לאשתו. עכשיו פה זה דורש יום אחד, אצלנו זה דורש כל יום, כן? זה כאילו זה אותו דבר. מי שהולך ללמוד בלילה אז הוא גם חייב לחזור ולהגיד שלום לאשתו. תראה, לכל זוג יש לו את המוסכמות ואסור לשבור אותן, כן? וזה מה שקרה פה. אבל מה שחשוב לנו בתוך כל הסיפור הזה, שזה קרה במעלי דערב יום כיפורי. זאת אומרת, בערב יום הכיפורים, זה היום להשלים בין איש לאשתו, בין עמיתים, בין כל אחד ואחד, וגם לשמור על היחסים. זה יום לא רק להתפייס, אלא גם לחזק את היחסים. הם קבעו שערב יום הכיפור, האיש הזה חוזר הביתה. כן? אוקיי. סיפור מספר 6, בין הורים לילדים. עכשיו זה גם שוב פעם במסגרת של אנשים שהולכים ללמוד כמה שנים טובות. תניה אמרו עליו על רבי עקיבא, מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש וללכת הביתה חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. אז זה אומר שהיה לו ישיבה, רבי עקיבא הוא ראש הישיבה, והוא בעצם קובע תנאים של הלימוד. תנאים של הלימוד בישיבתו זה שאתה הולך הביתה ערב פסח וערב יום הכיפורים. אז למה? בערב פסח בשביל תינוקות, כדי שלא ישנו, וערב יום הכיפורים כדי שיחילו את בניהם. מעניין. אוקיי, עכשיו ערב פסח הוא רוצה שילדים יהיו ערים עבור הסדר, וגם הוא בעצם מקיים מצווה שהוא מספר את סיפור יציאת מצרים. זה מובן. אבל ערב יום הכיפורים זה לא כל כך מובן. למה הוא צריך לבוא? להאכיל את הילדים כאילו הם לא צריכים לאכול 364 ימים אחרים. מה זאת אומרת? הוא בא להאכיל את הילדים. אז אני אומר, הוא בא להאכיל אותם בעצם ליצור קשרים איתם. כן, להפגין אכפתיות, כן? נכון שזה עדיין פעם בשנה, אבל זה חשוב, וזה, אלו היו הימים שלהם. אז כמו שאני אמרתי עכשיו לגבי איש לאשתו, גם לגבי ילדים, אנחנו, זה כדאי לאכול איתם פעם, לפחות פעם ביום. כן, אני פעם שמעתי רב ריסקין אמר שהוא די תרוז כל היום והוא הולך מוקדם, חוזר מאוחר, אבל הוא הקפיד לאכול לפחות סעודה אחת עם הילדים כל יום. כן? אז להאכיל את הילדים זה לא הקטע, להאכיל את הילדים זה ליצור את הקשרים איתם. כן? אוקיי. וזה גם, שוב פעם, העניין של ערב יום הכיפורים זה יום קשרים אישיים. אם אנחנו נסתכל עכשיו לסיפור 8. השמונה א' כתוב בין אדם לעני. למר עוקבה היה עני בשכונה שלו, שהיה רגיל לשלוח לו 400 זוז כל מעלי יומא דכיפורא. אז שוב פעם, כן, האיש הזה הוא משלם את הצדקה בערב יום הכיפורים, לא רק כי זה כתוב צדקה תשובה תפילה מעבירים רוע את הגזירה, אלא ערב יום הכיפורים זה היום לפייס, ליצור, להשלים קשרים בין אדם לחברו. יום אחד, איפה אני עכשיו? בשמונה, אוקיי. יום אחד שלח אותם ביד בנו. כאילו הוא נתן את הכסף לבן שלו, והבן הוא הולך לתת את הצדקה. והוא חזר, אמר לו, לא צריך. אז הבן חוזר ואומר, האיש הזה לא צריך את הצדקה שלך. ואז אמר, מה ראית? ראיתי שמזלפים לו יין ישן. זאת אומרת, האיש הזה יושב, שותה יין יקר, אז הוא לא צריך את הצדקה שלך. הוא כבר חי ברמה אחרת. אמר מר עוקבה, מפונה כל כך, כפל אותם 400 זוז ושלח אותם עליו. אז הוא אומר, הוא לא הבין את רמת החיים של האיש הזה, אז הוא כפל את 400 זוז, נתן לו 800 זוז, כן? אז מה אנחנו לומדים מזה? זה שוב פעם, זה סיפור בתוך רשימה של סיפורים על עניין אחר, והעניין הוא לתת צדקה, ואיך אנחנו מודדים מי צריך צדקה וכמה לתת. בגדול אנחנו לומדים מפה שאתה צריך לתת את הצדקה ברמה שהאיש חי. זאת אומרת, אתה לא שופט ואומר, הנה הוא בסדר. לא, האיש, כל מי שלא עובד או יש לו בעיות, אני לא יודע איך הוא נכנס לזה שהוא מקבץ נדבות, אז אתה צריך לתת לו ברמה שלו ולא להגיד. אני שמעתי גם אנשים אומרים, תראה האיש, יש לו כל מיני דברים לפניו ויש לו, אני לא יודע, ערימה של סיגריות, למה שאני אתן לו? אתה לא שופט את האיש, ברור שהוא בקשיים, אם הוא יושב שם ומקבץ נדבות, אתה נותן לו לפי הרמה שלו, זה מה שכתוב פה. אבל שוב פעם, זה קרה ערב יום הכיפור, בגלל שערב יום הכיפור זה היום להשלים עם אנשים. אוקיי, אם אנחנו נדלג, כאילו, 8ב זה שוב פעם עניין של לתת צדקה ולהתייחס לעניים כראוי, אפילו שהם לא כל כך ראויים, אתה עדיין צריך להתייחס איתם בכבוד, אפילו שכאילו הם לא מתנהגים בכבוד. השמונה ג' זה עניין של צדקה לשמה, כן? יש רמה לתת צדקה ויש רמה לתת צדקה לשמה. אתה פשוט לא מבין לאן זה הולך ואתה נותן בגלל שיש ציווי לתת צדקה. עכשיו, בתשע זה גם עוד, זה עוד סיפור, אבל זה הפוך. במקום היחסים בין אדם לעני, זה בין העני לקהילה. ופה זה סיפור עמוק, ארוך, עם כל מיני צדדים, אבל בגדול, מה שמסופר פה, שיש איזשהו עני, והוא יושב מחוץ לעיר, אוכל איזשהו ברבקיו מחתיכות בשר שהוא מצא בזבל, ולא התייחסו אליו, ובסופו של דבר, מה שאנחנו לומדים מזה, הוא לומדים שהוא תמיד חכם, הוא מבין הלכה, אבל אין לו כסף. והוא היה יודע שיכול ללכת לבית כנסת, לבית דין, לאנשים שם ולקבל, אבל הוא לא קבע, הוא לא הלך לקבל. הוא אמר, אני יכול להסתדר. ואז הסיפור פה מראה עד כמה העניים גם צריכים להתייחס לקהילה ולא לקחת יותר מדי, ואם הם יכולים להסתדר, אז גם הם צריכים לקחת בחשבון איכשהו שהם יכולים להסתדר. אז שוב פעם, זה כל מיני סיפורים שמראים את היחסים בין אדם לחברו. עכשיו, לסיפור האחרון, לא מספר לנו כל מיני פינות של יחסים, אלא התוצאות של אנשים שבאמת מטפלים ביחסים בין אדם לחברו. כתוב פה ככה. אבא זה שם, אבא הרופא, זה שם האיש, זה לא האבא של רב. אבא הרופא היה מקבל ברכת שלום מישיבה של מעלה כל יום. אז כל יום, איכשהו, אני לא יודע בדיוק מה הפירוש של הוא מקבל שלום מישיבה של מעלה, אבל איכשהו, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. כל יום הוא מבורך. בסדר? נבין את זה ככה. עכשיו, אחרי זה, לאביי, שזהו עוד אישות ורב גדול, הוא היה מקבל את ברכת שלום כל מעלי יומה דשבתה. אז כל ערב שבת הוא היה מקבל איזשהו אות מן השמיים. לרבה, כל מעלי יומה דכיפורי. אז לרבה, הוא היה מקבל את האות הזה ערב יום הכיפורים. אז עכשיו כתוב פה ככה, אביי היה מדוכה משום הכבוד המיוחד של אבא הרופא. זאת אומרת, הוא היה מקבל את האות ערב שבת, ואבא הרופא כל יום. אז עכשיו הוא אומר, למה הוא מקבל ואני לא, כאילו, אני לא ברמה שלו, למה, מה עשיתי, מה הוא עשה? אז אמרו לו, אתה, אביי, לא יכול לעשות כמעשיו של אבא הרופא. ומה היו מעשיו של אבא רופא? עכשיו יש רשימה ארוכה איך הוא מטפל בפציינטים, איך הוא נותן צדקה, איך אנשים נכנסים בלי כסף והוא מטפל בהם, איך הוא מתנהג בצניעות עם נשים. האיש הזה הוא מעל ומעבר צדיק גמור, אוקיי? אז עכשיו רבא, שהוא היה מקבל את האות מן השמיים כל ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, אז הוא מדוכה משום הכבוד המיוחד של אביה שמקבל את זה כל ערב שבת, כן? אז אמרו לו, דייך שאתה מגן על כל העיר כולו. אז רבא היה ראש ישיבה, תלמיד חכם, הוא לומד, והמרשה מסביר פה שבעצם על ידי הלימוד שלו הוא בעצם גרם שלכל העיר יש שלום ומיגון, ואז הוא בעצם נותן את שלו לאנשים בקהילה בעיר. אבל זה מספיק לקבל את הברכה ערב יום הכיפורים, בגלל שערב יום הכיפורים זה יחסים בין אדם לחברו, אבל זה לא מספיק. כמו שאמרנו שכל יום אתה צריך להשלים עם אנשים, אז ערב יום הכיפורים זה היום האחרון, זה היום שאתה חייב, אבל בעצם אתה חייב כל יום, וכמה שאתה עושה, כמה יותר טוב. בגדול, אבא הרופא מקבל את זה מעל כל הרבנים, בגלל שהוא בעצם מגשים את העיקרון של התורה, ואהבת לרעך כמוך. בעצם כל התורה כולה, זה בא ללמד אותנו איך לחיות בהרמוניה. וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, וזה הוא נותן את האות מן השמיים כל יום לאבא הרופא. אז וככה הוא מקבל את הברכות כל יום. אני מברך את כולכם שתקבלו את הברכות מן השמיים כל יום. ואם אני פגעתי במישהו בשיעור משעמם או משהו כזה, אז אני מצטער, וגמר חתימה טובה.